ואומר כי כמוהו יש עוד ראשי רשויות רבים ביהודה ושומרון. בגץ מחק שתי עתירות שביקשו לאפשר שירות של נשים בלחימה במערך השריון. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות הסבירה כי העתירות אינן מעודכנות נוכח החלטת הרמטכ"ל כוכבי להאריך את הניסוי לבחינת שירות נשים בטנקים. כך מוסר כתבנו עמוד שפירה. תאונות הדרכים, ליד צומת מסובים נפצע רוכב אופנוע כבן 50 פצעים קשים בראשו כשהחליק עם אופנועו והתנגש במכונית. הוא פונה לבית החולים שיבא. חייו של טכנאי מזגנים ניצלו בעת שנפל מן הקומה ה-14 בבניין מגורים ברחוב ניסנבוים בחיפה. למרבה המזל, נפילתו נבלמה כשנתקל במסתור כביסה בקומה העשירית. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הטכנאי, בן 36, נפצע פצעים בינוניים ברגליו. הוא פונה לבית החולים רמב״ם. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. התחזית בלי שינוי של ממש. מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 14 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 18, בחיפה 17, בצפת 12 ובאילת 24 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
כאן תרבות. רק שאלה. רק שאלה. עם אבי שמאי.
שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו רק שאלה וכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM, כמובן שגם באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה, היישומון המשובח שלנו היום. האחרונה בסדרת התוכניות עם מכון אדלר, אז נמצאת איתנו מנכ"לית מכון אדלר עד לסוף החודש. אסנת הראל,
בוקר טוב.
בוקר טוב. והדוקטור רחל פסטרנק, סוציולוגית של החינוך והמשפחה, דיקנית לשעבר של בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה למינהל, והיום אחראית מחקר במכון אדלר וגם פיתוח. אבל תתקרבי למיקרופון, אולי נשמע אותך יותר טוב.
מחקר ופיתוח,
נהדר. אז מחקר ופיתוח. איתנו באולפן חן עוז, כתמיד, על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, ואנחנו מתחילים. אני רק אציין שזו התוכנית האחרונה עם מכון אדלר, מאחר וזאת התוכנית הזאת, כמו שאתם מכירים אותה, יורדת משידור ביום חמישי הקרוב, וביום שראשון הבא מתחיל לוח שידורים חדש. אנחנו ניפגש בתוכניות נוספות ואחרות, אל תדאגו. טוב, אז גבירותיי, על מה אנחנו היום נדבר? בואו נדבר קצת על העידן הדיגיטלי שאנחנו חיים בו, איך הוא משפיע על ילדים ובני נוער.
החיים והיחסים באמצעות מכשירים.
אז זהו, שבשיחה המקדימה אמרתי לך שהמכשירים שפעם שימשו
לצורך תאומים,
היה טלפון בבית. ואת יודעת מה, אני עוד זוכר זמנים שלא לכל אחד היה טלפון בבית.
נכון.
והיו קווים משותפים וכל מיני רעיונות מופרכים כאלה, כי במדינת ישראל לא היית מסוגלת לספק לכולם טלפוניה.
נכון.
אז היית מתקשר לבית של החבר, קובע, הולכים, יורדים למטה, או נפגשים במתנס, או נפגשים במרכז המסחרי, הולכים לפה, הולכים לשם. היום האמצעי התקשורת הם לא משמשים רק לתאומים, אלא הם החיים עצמם?
אנחנו עוד בדור שלנו, זאת אומרת בעשור האחרון או ב-20 שנה האחרונות, כל כך הרבה דברים התפתחו, קצב ההתפתחות הוא אדיר. ילדים שנולדים עכשיו וגם באמת בחמש שנים האחרונות, נולדו לתוך הטלפונים הסלולריים, נולדו לתוך המכשירים, הם חיים את זה, הם לא מכירים עולם אחר. עשו מחקר מאוד מעניין ולקחו בני נוער בתיכון ושמו אותם מול מכשירי טלפון, חוגה.
אוקיי.
ואמרו להם איזשהו מספר שינסו לחייג. והם לא הצליחו לסובב את החוגה. הם ניסו ללחוץ, והם ניסו, ויש הרי סטופר כזה בחוגה. הם לא הבינו, והם פשוט התפוצצו מצחוק, הם לא הבינו מה זה המכשיר הזה. אנחנו בעידן אחר, הילדים שנולדים היום נולדים לתוך העידן הזה. אנחנו, עידן שקידם אותנו מאוד במדעי הרפואה, ביכולת לתקשר עם כל העולם. אני יכולה לשבת בביתי ולדבר עם מישהו בטימבקטו, זה ממש לא משנה. אין גבולות, זה עולם ללא גבולות. יש לזה השלכות, שנדבר עליהם היום באמת.
אבל את ואני וגם רחלי, למרות שהיא דוקטור והכל, אנחנו מחשבית, מה שנקרא, השימוש באמצעים האלה, אנחנו משולים למי שלמד את השפה הזאת, והילדים היום נולדים לתוכה.
נכון.
אנחנו לעולם נהיה כמי שזה לא שפת האם שלנו, ואת זה אני לא המצאתי, את זה אמר נכון. לי הדוקטור אשר עידן, אמר לי, אתה לעולם תהיה, ולא משנה שאתה מגיל 18 עובד עם מחשבים, אתה לעולם תהיה
בילינגואל.
נכון.
נכון.
אבל איך הם גדלים?
אבל אבי, הטלפון הוא לא רק מכשיר תקשורת, הטלפון הוא גם מחשב, הטלפון הוא מצלמה, והטלפון הוא גם מקור של ידע גם לילדים.
היום הדבר האחרון שעושים בסמארטפון זה לדבר בטלפון.
נכון.
זאת אומרת, יש נכון. פה הרבה מאוד יתרונות. ילדים מפיקים ממנו לא רק משחקים, שזה הצד שעליו נדבר.
בוא אבל... נדבר על יתרונות רגע.
או, יש הרבה יתרונות.
בבקשה.
יש הרבה יתרונות. קודם כל, ב-no time אתה יכול לקבל כל מידע, על כל נושא שבעולם. דבר נוסף, אוניברסיטאות גדולות בעולם, פותחות חופשי, בשרינג, הרצאות מרתקות, כלומר, היכולת לדעת, לא צריך לגשת ולפתוח ספר באנציקלופדיה, ולא צריך לדפדף, ולא צריך לגשת לאדם אחר כדי לקבל מידע. והילדים יודעים את זה. אז היכולת המיידית לקבל מידע בכל תחום כמעט, בכל נושא, מחקרים ורעיונות, והכל גם נשאר, הכל ישנו תמיד ולעולם בענן, שום דבר לא הולך לאיבוד. הדבר הנוסף זה תקשורת בין אנשי משפחה, בין חברים, בין אנשים. אני עוד זוכרת שילדיי נסעו לטיול הגדול אחרי צבא, והיה צריך דרך טלפון לווייני, או לכנס לאיזשהו מקום, לשלם כסף כדי להתקשר אליי פעם בשבוע. נוסעים היום עם ניידים, ומתקשרים להורים, מתקשרים לחברים, חלילה במצוקה או בשמחה, יש יכולת להתקשר באופן מיידי.
הם גם משתפים אותנו במהלך
התיוק. היכולת שיתוף.
הם שולחים לנו תמונות, נכון. הם משוחחים איתנו, משחברים לנו חוויות תוך כדי. אני זוכר שאני נסעתי לטיול הגדול, אז הקפדתי לדבר פעם בשבוע עם ההורים בטלפון, כי זה היה הסדר בינינו, לא היו ניידים כמובן.
נכון.
אבל אחר כך שהם באו וביקשו, שתף אותנו, מה חווית? היה לי קשה להתחיל לספר את הכל. היום...
זה בזמן אמת.
היום זה בזמן אמת.
ואתה שותף. קובעים
משהו ווואו, אם את לא מאמינה איפה אני נמצא, או דברים כאלה.
יש לזה עוד הקשרים מאוד חיוביים, למשל, בני זוג או הורים וילדים, נמצאים במקומות שונים, בעבודה, בכל מקום, אני יכולה פתאום להיזכר באחד הילדים שלי או נכדים ולשלוח לב.
נכון.
יש יכולת לנצל את האמצעים האלה לחיבור, לשלוח רגש, חשבתי עליך, סתם לשלוח. אני לא ארים טלפון ואגיד, תשמע, הרגע חשבתי עליך, לא עושים את זה. אבל הקלות הזאת שאני יכולה לשלוח חיוך, לשלוח חיבוק, לשלוח איזה אימוג'י, מאפשרת תקשורת, וזה עושה לצד השני נורא טוב, אוי, היא חשבה עליי. זה יכול להיות בכל מערכות היחסים. זה יכול להיות שסבתא מקריאה סיפור לילדים שלה, או לנכדים שלה שנמצאים בכלל במדינה אחרת בעולם. אז יש לזה המון, אנחנו לומדים הרבה מאוד על הגוף האנושי, על המוח. כלומר, הטכנולוגיה והמחשוב פותחים בפנינו עולמות שעד עכשיו היו חסומים. זה אוצר בלתי נגמר. של ידע ויכולות, שזה הצדדים הכל כך חיוביים של זה. את רוצה משהו?
בבקשה.
נוסיף, אני מסכימה למה שאוסנת אמרה, ואני אתחבר לנקודה אחת קטנה, זה ידע וילדים. אני יושבת עם נכד שהוא בן 11 או 12, והיום דרך הטלפון, כשאנחנו מנהלים שיחה ומשהו לא ברור, הוא פותח ויקיפדיה, הוא פותח את האתרים שאני לא יודעת שקיימים, ויש לו ידע.
נכון.
זאת אומרת, הידע הוא היום בסכנה. מערכת החינוך מדברת על זה, זה לא נושא השיחה.
אולי מערכת החינוך תצטרך יותר ללמד איך לסנן את המידע, ואיך לבחור את מקורות המידע האמינים, יותר מאשר לשנן חומר.
נכון מאוד, אבל אם ילד יש לו את המכשיר הזה, ובאמצעות המכשיר הוא משיג ידע ומידע, אני רואה בזה חיוב גדול.
בטח. בטח. הזכרת את מערכת החינוך. אחת הטענות הקשות למערכת החינוך, היא עדיין מייצרת רובוטים שיפלטו מידע שמישהו אחר יטמיע בהם, כמו פלט. והמידע ורמת הזיכרון שלהם נבחן במבחנים, ועל זה מקבלים ציון. כשלמעשה, התפקיד של מערכת החינוך חד משמעית, לעורר סקרנות, ללמד לשאול שאלות, וכמו שאתה ציינת, איכן לקבל ידע נכון, ראוי, אמיתי ולא פייק, וגם ידע שהוא מתאים לרמה הקוגניטיבית של הילד, שיכול להכיל ולהטמיע את הידע הזה. הסכנה, רחל אמרה את המילה סכנה, שילדים כל כך חשופים למידע, שהם מקבלים מידע שהם לא מסוגלים להבין אותו, ונוצר פער עצום בין היכולת הקוגניטיבית שלהם לבין היכולת הרגשית שלהם להבין. וכאן נכנסים ההורים לתווך את זה, והמורים צריכים לתווך את זה.
אז את אומרת שההורים, כמו שאמרנו, אולי באמת מערכת החינוך צריכה לעבור מהוראה משינון, ללימוד, זאת אומרת ללמד ילדים להסתדר בעולם הדיגיטלי, הרב אפשרויות הזה שנמצא פרוס מולנו כולו, ובמקום אולי לשנן פסוקים בתנך או תאריכים בהיסטוריה, אולי כדאי שנתחיל גם קצת ללמד אותם מה זה בנק, וכדאי שנתחיל ללמד אותם איך מתנהלים בחיי חברה, מה זה דרישות חברתיות, מפני שהרבה מהחיים החברתיים שלהם הם בסמארטפון.
כן, אבל בוא נעשה גם וגם. אני לא הייתי זורקת את השינון.
אוקיי.
השינון קרה לו במהלך השנים דברים רעים מאוד. ראו בזה דבר שהוא מוצאים בו רק שלילה, והילדים שלנו כמעט לא משננים. כמו שאוסנת אמרה, הם משננים לקראת מבחן, אבל הלימוד כולל בדרך כלל גם שינון, וללמוד פסוקים בעל פה זה שינון, וזה תורם גם ליכולת הקוגניטיבית. אני לא הייתי מורידה את השינון.
לא היית מורידה את השינון?
לא, ממש לא.
אחוזי תשומת הלב צריכים להשתנות.
השינון, הייתי מגדילה היום את השינון, אבל לא רק לפני מבחן, אלא בין לבין, מיום ליום בבית הספר. השינון הוא ידע. איך אתה לומד? איך אתה לומד אם אתה לא משנן? אם אתה לא משנן...
אני לא... יש הרבה ילדים היום שאני רואה אותם, הם לא משננים, הם פשוט קוראים פעם אחת וזה...
אוקיי, אלה הם יחידי סגולה. אבל כשאנחנו מסתכלים על מערכת של מקרו, אנחנו לא לוקחים את השפיט שבקצה הפירמידה. אלא אנחנו מדברים על חינוך רחב של... חברתי יותר גדול.
זה אומנם לא הנושא שלנו, אבל בואו נדבר רגע על חינוך, על אולי מתן האפשרות לילדים ללמוד מה שהם בוחרים ומה שהם אוהבים. אני לא מדבר על מקצועות היסוד. אני מדבר על, נגיד שעברית, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, תנ"ך, כולם צריכים לדעת ברמה... אחד, יש כאלה שזה מדבר אליהם אז יותר, ויש כאלה שזה מדבר אליהם אז לפחות את הבסיס, אבל אני שמתי לב מתעודות שראיתי של ילדים, שאתם יודעים שעכשיו קיבלו תעודות, והסימסטר, כל מה שכתוב על זה מגמה, הילדה הזאת קיבלה מצוין. כל מה שכתוב מגמה, וזה יכול להיות דברים שלא ממש כיף ללמוד, כמו כלכלה, ופתאום זה מצוין. האם צריך באמת לדעתכן לתת, להיות קצת יותר פתוחים ולאפשר לילדים יותר לבחור מה הם לומדים?
אני פה אייצג את הדעה קצת אחרת.
בבקשה.
אני חושבת שחלק מלמידה וחינוך זה ללמוד נושאים שלא לא תמיד אתה כל כך אוהב אותם.
אוקיי.
כי כל מה שאמרת, מתמטיקה, עברית, חשבון, אתה צריך ללמוד. כי התחושה שהילד לומד רק מה שכיף לו, ומה שהוא אוהב, הביא אותנו למקומות לא טובים. אני מסכימה איתך לגמרי שככל שהילד גדל, אפשר לתת לו יותר בחירה, וכאשר הוא בוחר יותר, הוא מצליח במקצועות שאותם הוא אוהב. אבל לא הייתי מורידה את המשפט הזה, לדעת ללמוד גם נושאים שאתה לא מתחבר אליהם, ואתה חייב ללמוד אותם.
יש לזה עוד ערך, מעבר ל... אני רוצה להוסיף למה שרחל אומרת, מעבר לעניין שהילד צריך לדעת אולי דברים שאנחנו המבוגרים חושבים שחשוב לו לחיים לדעת, הנושא של כיף, בוא ניקח את זה וזה יחבר אותה לנושא המרכזי, לא הכל כיף, ולא צריך שיהיה לי כיף. התפקיד ההורי שלנו והתפקיד של המחנכים זה לא לדאוג לילדים שיהיה להם כיף. הציפייה הזאת, כיף לי, כיף לי, לא כיף לי, לא כיף לי, היא ציפייה מתאה, ויוצרת אשליה שהיא לא המציאות. לא הכל כיף, וצריך לדעת דברים שזה לא בגלל כיף, אלא בגלל צורך. ואפרופו לתת לילד לבחור מה שהוא רוצה, אני רוצה לקחת אותנו דקה לפני הציונים במתמטיקה. אחד הדברים שאנחנו כל כך מחמיצים, וזה פוגש אותנו באלימות, ובחרמות, ובנידוי, ובניקור, זה היכולת של אמפתיה, זה היכולות החברתיות של הילדים. ילד שהולך בעולם הזה, עם תחושה שיש לו ערך, יש לו ערך, יש לו משמעות, הוא חשוב בעולם, הוא ילד שא' לא יצטרך להוריד ולהשפיל ילדים אחרים, כי מקומו ברור לו, ואז הוא פנוי ללמוד, וללמוד תחומים ונושאים שמעניינים אותו, וגם כאלה שפחות. כלומר, אם נחלק את זה, התפקיד שלנו כמחנכים, זה להנגיש ידע גם אם זה פחות מעניין אותך, כי אלה החיים, לא הכל יהיה כיף בחיים, אבל גם קודם כל לחזק את התחושה של הילד שהוא יכול ללמוד, ואז הוא ילמד גם את מה שהוא לא אוהב.
מה שאני בעיקר אוהב בעניין הזה של הטכנולוגיה והרשתות וכל הדברים האלה, זה שזה, הם לומדים אנגלית במהירות ובתאווה, הייתי אומר,
הרבה שפות,
רוצים,
הרבה שפות.
הם רוצים להבין את, כי בסך הכל, רוב האינטרנט הוא לא בעברית, נכון. רוב מה שהמידע, והם מתעניינים הרבה מאוד גם במידע שהוא לא מופיע בעברית, ולכן יש מוטיבציה מאוד מאוד גדולה, אני רואה אצל ילדים, ילדים בני 15, שהם יעברו את הבחינה של...
שולטים באנגלית. אנגלית.
שולטים באנגלית.
אבל מה זה אומר? פורטנייט. מה זה אומר?
אני רוצה שאת תגידי לי.
אוקיי, כשמשהו מעניין אותי, ומשהו עונה למטרות שלי, אז אני יכול להתגבר על זה. איך יוצרים אצל הילדים הרחבה של העניין, והרחבה של המטרות, לא להסתכל רק דרך 5 יחידות במתמטיקה. יהיו כאלה שיכולים להוציא 5 יחידות במתמטיקה, אבל יהיו כאלה שלא יכולים, בוא נרחיב להם. את היכולות, בוא נרחיב להם את החלון שמסתכל על העולם. יותר מזה, היום אתה לא נכנס למקום עבודה ונשאר שם 20 שנה או 30 שנה עד הפנסיה. כל 3-4-5 שנים בני אדם מחליפים מקצוע, הרבה מאוד עיסוקים יורדים מן העולם. אז איך אנחנו מגדלים ילדים עם יכולת ורסטילית להתאים את עצמם, וכל ילד צריך להיות יזם בעצם, וכל 5 שנים אולי להתחיל משהו אחר בחיים, שלא יקרסו, שלא יחשבו שהעולם נפל, אלא איך הם יכולים להגיד רגע, עד עכשיו התעסקתי בתכנות, נורא מעניין אותי לשזור פרחים, נורא מעניין אותי לצייר, נורא מעניין אותי לכתוב סיפור, ליצור, וכי לכולנו יש את היכולות ברמות כאלה ואחרות, איך להרחיב לנו, להרחיב לילדים, גם את הסקרנות על החיים, וגם את היכולת והביטחון שאני יכולה לנסות. מקסימום, אני לא אצליח, אז אני אנסה משהו אחר. אז, ולא הכל הוא כיף בחיים.
לא הכל הוא כיף, ואם אנחנו נעשה רק מה שכיף, כנראה שלא נצליח להגיע להישגים משמעותיים, נכון. מפני שלא לא נאתגר את עצמנו מספיק. לגבי העניין הזה שדיברת על החלפת מקום עבודה, כל...
אבל לפני, ברשותך, לפני החלפת מקום עבודה.
בבקשה.
אני רוצה להתחבר לדבריה של אוסנת, החינוך והלמידה, יש שתי רגליים, אחד זה הידע שאנחנו מקנים, ועוד רגל אחת זה מיומנויות אישיות, לעשות את הילד מה שקוראים בשפת הרחוב, בן אדם עם ערכים, אמפתיה. עכשיו, מערכת החינוך...
ערכים, אמפתיה, מוסר, איפה...
מיומנויות חברתיות.
איפה?
מערכת החינוך נכשלה בנושא הזה, ויש לזה סיבות, אני אגיד את זה ממש בקצרה.
בבקשה, אני אשמח שתגידי.
סיבות היסטוריות סוציולוגיות. ונתחיל בזה... המדינה הזאת הוקמה כמרד, הציונות היא מרד. אחד מהסממנים של המרד היה מרד בגלותיות. מרד בגלותיות זה גם מרד בנימוסים והליכות. להיות מנומס, להיות אמפתי לשני, זה נתפס רע. ומערכת החינוך ניסתה לאורך כל שנות חייה לנסות להכניס את זה תמיד בכישלון. אם אתם זוכרים, ניסו להכניס שיעור נימוסים והליכות,
נכון.
הלך. עכשיו, אנחנו נעשים יותר מנומסים כתוצאה שאנחנו מבקרים בעולם? עכשיו, הנושא השני של כשירויות, משרד החינוך ניסה להכניס שיעור שנקרא כשירויות חיים לבתי הספר. אני יודעת את זה. ניסה בכל כוחו, ואפילו הכשיר אנשים, אבל זה לא תפס. זאת אומרת, כשירויות חיים, להיות אמפתי, להיות קשוב, לאהוב את השני, לעזור, עזרה הדדית, כל הדברים האלה.
באיזה גילאים משרד החינוך ניסה להכניס את זה?
בית הספר היסודי כבר הוא התחיל.
כן? אולי קצת מאוחר.
אני רוצה לשאול אתכן שאלה שבאמת, זה לא פוליטי וזה לא שום דבר, אבל המקום שאנחנו חיים בו, המנהיגים שלנו, כל מה שלא חוקי, כל מה שחוקי זה בסדר וזה מותר, המבחן הוא, אין מבחנים של ערכים, של מקובל או לא מקובל, של אין את זה, אין את זה, הם לא מקבלים את הדוגמה הזאת ממנהיגים. אנשים לא לוקחים על עצמם אחריות על דברים שהם עושים או לא עושים. מה, איך זה משפיע על הילדים? מה הם מקבלים? איך אתם רוצים שהם ידעו מה זה מוסר, נימוסים, הליכות וערכים, מעבר לחוקי, לא חוקי, כי היום פה זה מה שקובע.
אבל זה לא רק פה. תתבונן על העולם המערבי, בוודאי על העולם הלא מערבי, מדינות רוסיה לשעבר, ברית המועצות לשעבר, יש לזה שמות. דיפ סטייט, פייק ניוז, אנחנו בעידן מאוד בעייתי שבודק מחדש את כללי המוסר. גם ההתנהגות ברשת ובאינטרנט צריך להגדיר את כללי המוסר וכללי ההתנהגות שם. הם לא אותם כללים של בחיים מחוץ לרשת. אז אנחנו בעידן כזה של בדיקה של מה זה מוסר. אנחנו, בסך הכל אנחנו מאוד סובייקטיביים. מה שמוסרי בעיניך אולי פחות מוסרי בעיניי, והערכים שלך אולי שונים. אנחנו בהחלט בעידן של הגדרות מחדש, של מוסר וערכים. אתה צודק. אני דואגת שבעוד דור, אנשים יתנהגו זה בחברתו של זה באופן שונה, ותשים לב לתרבות הסלפי, האי, אייפון, איי מיוזיק, הכל זה איי. זה בא מאינטרנט, אבל זה איי אני. ואם אני לא מצלם את עצמי, זה לא היה. אם אני לא נמצא, זה לא קורה. כיבוי המכשיר, באופן אבסולוטי מחבר אותי מן העולם. אז קורים המון דברים שמשפיעים, ובוודאי בישראל, הבית הקטן שלנו, זה יותר פוגע בנו ויותר חשוב לנו ויותר משמעותי לנו. לשאלתך, כן, בלי לדבר פוליטיקה. מה שקורה, הילדים מקשיבים, הילדים שומעים גם את השיח בבית, הילדים שומעים את האופן שבו אנחנו מתבטאים על אנשים אחרים, וכל הנושא של סמכות, כל הנושא של כבוד לאחר, משתנה.
אני מאוד יכול, משתנה. אני לא זכרתי את המקרה של אברהם אופר, אתן בוודאי זוכרות אותו, אבל כשהתחילו חקירות נגד כל מיני פוליטיקאים שעוד באו ותקפו אחר כך את התקשורת, אז אמא שלי, זכרה לברכה, אמרה לי, אני לא מאמינה, פעם כשחשדו בשר וחקרו אותו, הוא הלך לחוף הים והתאבד אחר כך. היום הוא תוקף את החוקרים שלו. העולם שלנו הוא אחר, זה לא יעזור.
נכון.
זה לא יעזור.
נכון.
צריכה להיות קוהרנטיות, כמו שאתה אומר, כללית, בין ההתנהגות של ההנהגה שלנו, התנהגות כללית.
אנחנו לא יכולים לדרוש מהילדים, מאזרחים ומילדים,
אנחנו כן יכולים לדרוש.
אנחנו חייבים לדרוש.
אנחנו כן יכולים לדרוש. ואל תשכח, לא מדברים פוליטיקה, אבל הצבא שלנו הוא צבא מאוד מוסרי. זאת אומרת, ככל שאתה מודד אותו בסרגלים מסוימים, עדיין יש, אבל יש מוסרי, יש מוסריות.
הלכת ישר לצבא, ואני יכול לציין גם את בתי המשפט לציין. אלה שני אולי, אלה שני המוסדות שהאמון בהם נשאר כשהיה, ובזה נגמר הפרק הפוליטי של התוכנית.
נכון, אבל כמו שאוסנת אמרה, זה קורה גם במדינות אחרות, ואנחנו לא צריכים לומר, אוקיי, זה בגלל זה, אלא ככל יכולתנו להראות דוגמאות אחרות, להראות התנהגות אחרת, ואתה יודע, יש דוגמאות, יש בתי ספר שהם פנינים, שאתה רואה מההנהגה שזה המנהלת, וזה הולך לאורך המורים וצוות ההורים, ואתה רואה איים כאלה של בתי ספר שמדוגמים, גם יכולות אישיות, גם יכולות של ידע. זאת אומרת, זה אפשר.
זה אפשר?
אני רוצה לחבר, אני רוצה לחבר את מה שאומרת רחל, לחבר את זה למשפחה.
אוקיי.
יש איזושהי התייחסות לבתי הספר ולחינוך, ולהורים. אלה שתי אישיויות, ישויות שונות. וזה צריך להיות חיבור הרבה יותר חזק בין הבית לבין בתי הספר, בין הבית לבין הגן. משום שגם המורים, גם הגננות וגם ההורים, יש להם משימה משותפת. לגדל את האזרח של מחר, לגדל את הילד הזה לגדול בן אדם, שרואה את הסביבה, שמקשיב לאחר, שיודע להתחשב באחר, גם שהוא מכיר את הרצונות והצרכים שלו עצמו. התפקיד של ההורים מאוד 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 משמעותי. תראה, אנחנו הקמנו במכון אדלר את המרכז ליחסים במשפחה, שמדבר בדיוק על הרצף הזה, של אל תחכו עד שיש קושי וקונפליקט בתוך גידולי ילדים. בואו דקה אחת קודם להבין מה נדרש ממני כמודל, כהורה, כמחנך, ברגע שנולד הילד הזה לגדל אותו כאדם. מה החזון ההורי שלי, מה הערכים שלי. אחר כך כשיש כבר תקלות והדברים לא מסתדרים, בואו להתייעץ, בואו לקבל הדרכת הורים. אם יש קושי, בואו לקבל טיפול. אם אתם צריכים להתגרש חס וחלילה, בואו להתגרש בדרך שהיא לא דרך בתי המשפט, לא דרך מלחמה. כלומר, מרגע שאתה אדם, מה אתה מסתכל ומה אתה אומר לעצמך במראה? מי אני? עם מה אני יוצאת לעולם?
מאיזה גיל זה חשוב לבני אדם להסתכל במראה ולדעת מי אני ומה אני?
אתה יודע, זה כאילו לעשות פריז מאיפה מתחילים. סליחה. ילד שנולד בתוך בית, מה הוא שומע בתוך הבית? תינוק קטן הוא כמו ספוג. הוא שומע את ההורים. אם זה גבר ואישה, אז הוא שומע איך גבר מדבר לאישה, איך אישה מדברת לגבר. אם זה גבר וגבר, או אישה ואישה, לא משנה. תינוק קטן כל הזמן בהקשבה, וכל הזמן בבדיקה, וגם בחושים שלו. איך נוגעים בו, כמה מחבקים אותו, איך מדברים אחד לשני, האם צועקים, איזה מילים נזרקות באוויר, האם יש ריב ואחר כך השלמה, איך ההתייחסות בין כולם בתוך הבית הזה. זה שדה האימון שלו. עם זה הוא יוצא. עכשיו, אם לילד יש חיכוך בגן, מה הוא שומע מההורים? תחזיר לו, אל תהיה פרייר, תרביץ לו, אל תשאל את הגננת, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. או שהוא שומע, וואו, אני שומעת שאתה מאוד כואב, אני שומעת שפגעו בך, בוא נדבר על איך אתה מרגיש, מה אתה חושב שאנחנו יכולים לעשות. להעצים את הילד, לתת שמות לרגשות שלו, וככה אתה לאט לאט ביום יום, מרחיב את הילד, מרחיב את היכולת שלו לזהות את הרגשות שלו, לזהות את הרגשות של ילד אחר, ללמד אותו שיתוף פעולה, להגיד לו, אנחנו נלך לדבר עם הגננת ביחד איתך, ונראה מה אפשר לעשות. לאט לאט וביום יום, זאת העבודה הסיזיפית, אבל הבלתי ניתנת לוויתור של ההורים שמגדלים בן אדם. ומכון אדלר הוקם בשנות ה-60, בדיוק בשביל זה, לאפשר לאנשים יחסים טובים יותר. זה גם במקומות העבודה. איך אני נכנסת בבוקר לעבודה? איך אני פוגשת את רחל הקולגה שלי בפרוסדורים של מכון אדלר או בכל מקום? זה מתחיל בבוקר כשאני מסתכלת במראה. האם אני אדם שכל העולם נגדי וכולם רעים וכולם אידיוטים ואני לא סומכת על אף אחד? ככה אני באה מולה. אבל אם אני יוצאת לעולם, כשראיתי במראה בן אדם, אני מבוגרת, כבר יש לי קמטים, אני כבר לא בת 40, אבל עשיתי דבר או שניים, יש לי ילדים, לבדוק את הדברים הטובים בחיים שלי, ולהגיד, איזה כיף, אני הולכת היום לעבודה, אני פוגשת עוד אנשים, כשאני אפגוש אותה ואת הקולגות שלי בפרוסדור, אני אפגוש אותם עם חיוך, ואם היא באה עם קושי, והיא רואה את הפנים שלי עם חיוך, ואני שמה לה יד על הכתף, ואני שואלת רחל, מה עובר? יש דברים קטנים כל כך, שהם כל כך גדולים ומשפיעים עלינו בכל מקום.
אתם כנראה גם מקום עבודה שמקפיד על הדברים האלה, כי זה לא כך בכל מקום עבודה.
צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד את
זה. ראש הפירמידה.
והחכם בעת הזאת יחריש.
ראש הפירמידה של אדלר.
זה תפיסת העולם.
זו סנאט שתמיד תיתן כתב ותמיד תלטף.
אוקיי, okay, אז בואו רגע, תראי, עברה כבר חצי שעה, ואנחנו תכננו לדבר על שני דברים עיקרים, בואו נדבר עליהם עכשיו, ונעשה סיכום קצר בסוף, נוותר על מוזיקה כרגע, רק בסוף נשים שיר. אני רוצה שנדבר על, דיברנו על זה, אמצעי התקשורת, על זה שהמכשיר הזה, הטלפון שכל אחד מאיתנו מחזיק ביד, יש בו אין סוף, אין סוף אפשרויות ליצור קשר, ובכל זאת, בסוף אנחנו בודדים.
אני אפילו אגזים ואומר שיש כאן פרדוקס מטורף, אם תתבונן בו. ככל שאנחנו יותר מחוברים, אנחנו יותר בתחושת בדידות וניכור. הכלים האלה, הטלפון הזה זה דבר נפלא. זה דבר נפלא. המוח האנושי מתכנת אותו ובונה אותו. אבל המוח האנושי יוצר ככל שהממשק טוב יותר, וככל שהטלפון הזה מתוחכם יותר, הוא משעבד אותנו. זאת אומרת, אנחנו מעין מנגנון להרס עצמי, במובן שהוא מצד אחד כל כך נפלא, מצד שני הוא כל כך מסוכן. אז מה? לא מבטרים על זה. כי זה כאן, וזה נפלא שזה כאן. העניין הוא עוד שפה, עוד תחום ללמד אותנו בני אדם, לנהל את זה ולא להיות מנוהל על ידי זה. כולנו התמכרנו. כמו שבעבר התמכרנו לסיגריות, יש אנשים שמכורים לסקס, יש אנשים שמכורים לשתייה, יש אנשים שמכורים לקניות, והיום יותר ויותר יש אנשים שמכורים לסלפון שלהם, לטלפונים שלהם. בודקים כל 7 שניות, בודקים אם קיבלתי הודעה. את יודעת,
אם תופעת... אני לא אבדוק כל 7 שניות, יהיו לי 150 הודעות שלא הספקתי לעבור עליהן.
ואז מה?
ועל על חלק מהן אני לא עובר, זה תלוי אם אני מקבל.
ואם לא ראית את כל ההודעות?
אז לא ראיתי, אתמול...
זה אתה יכול להגיד.
כמו שסיפרתי לכן, אתמול הרגשתי לא טוב, הטלפון היה פשוט בצד, שקט לחלוטין, והייתי מנותק מהעולם, כי ככה הייתי צריך, זה מה שהייתי צריך.
ומה העולם מבין? העולם אומר מה קרה.
נכון.
למה הוא לא עונה?
היו תגובות חצי היסטריות.
נכון.
היו תגובות היסטריות. איפה אתה? הכל בסדר?
זה סימן שאתה בחיי הרבה אנשים.
זאת העבודה, זה לא, אני לא כזה חשוב.
אבל אם נדבר, נצמיד את המילה של בדידות לילדים. הנושא בדידות היום הוא מאוד מאוד מדובר, ואפילו יש שרה לענייני בדידות באנגליה.
באמת?
בהחלט. כן. ויש הרבה מאוד אנשים בודדים, בעיקר בגיל השלישי. ולא נכנס לזה, אבל אם אנחנו קושרים את המילה בדידות לילדים, נמצא שילדים, ככל שהם מכורים, אני מדברת על הקצוות, מכורים יותר למכשיר הזה, ונמצאים בעיקר איתו.
אוקיי.
Okay. ולבד, וללא ילדים הם בודדים, ואנחנו יודעים גם, אני לא צריכה לספר, שמספר הילדים המתאבדים הוא גבוה.
הוא בעלייה מטורפת.
והוא בעלייה. ולא בדקו, אתה יודע, קשר סיבתי בין השניים, אבל אלה שתי תופעות שקיימות.
אבל רגע, אנחנו גם יודעים שזה הנושא הבא שלנו, שזה אלימות בזה. אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו לא יכולים להכחיש שיש ילדים שנטלו את חייהם בגלל הצקות ברשת, וגם אחר כך זה המשיך בבית הספר, ואז זה ממשיך בפייסבוק, ולבסוף, הילדים האלה הם נעשים כל כך בודדים בתוך ים התקשורת הזאת, הם מרגישים כל כך רע שהם פשוט לא רואים טעם בחיים. בעיני ילד בן 10 שמתאבד, זה אחד הדברים הכי לא רואים שיכול להיות.
342 ילדים התאבדו ודיברו על אובדנות, ילדים מתחת לגיל 14. איך ילד בן 8, 9, 10 בכלל יודע את המילה להתאבד?
זה מה שאני שואל אותך, גברת אסנת הראל, את מומחית להורות.
יופי. אני רוצה לדבר על יחסים. היחסים זה הכותרת הגדולה, וההורות זה הערוץ הראשוני והמשמעותי ביותר ללמד אותנו יחסים. ולכן לנו ההורים יש אתגר כל כך קשה, באמת. א', לבדוק איפה הילד שלי נמצא.
לחטט לילד שלך בפלאפ, בסמארטפון?
לומר לו...
בוואטסאפ, בפייסבוק, בסנאפצ'אט.
לגמרי. דפנטלי. אין פה עניין של פרטיות, אבל לא בסוד. לא מאחורי הגב. להגיד, ילד שלי חמוד, אני רואה שהמצב רוח שלך השתנה, אני דואגת לך, התפקיד שלי זה לשמור עליך. אני רוצה לדעת מה קורה, ואם צריך יהיה, אני גם מסתכל עם מי אתה מתכתב, אולי כותבים לך דברים קשים. זה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לשמור על הילדים.
זאת אומרת שלא לחכות שהוא ילך לישון, לחטוף את הטלפון ולזה,
אלא... לא בסוד.
לא בסוד.
איזה מסר אני נותנת לו? אני רוצה שיתוף, אני רוצה פתיחות, אני רוצה שמחר, אם הילד שלי עובר איזושהי חוויה שהיא לא טובה לו, יהיה לו ביטחון לבוא לספר לי. משום שאחד הדברים שהילדים אומרים בשאלונים, אין לי מי לדבר. ההורים שלי נורא עסוקים, הם רוב היום, וגם הם חוזרים הביתה, הם נורא עצבנים ועסוקים, ואין להם זמן בשבילי. על המורה, אז המורה לא תמיד צומחים על המורה, לא תמיד יש קרבה ליועצת, ואין חברים טובים, אין חברים קרובים, יש תחושה שאין אני לסמוך. תראה, תפיסת העולם האדלריאנית היא תפיסה מאוד הומניסטית. התשתית שלה זה צורך בתחושת שייכות. זה כמו אוויר לנשימה. זה מרגע לידה עד שהזקן עוצם את עיניו. ואם אין תחושת שייכות טובה, ואין תחושת ערך טובה, מכאן מתחילות הבעיות. והתפקיד שלנו כהורים וכמחנכים, זה יד ביד, לאפשר לילד לפתח תחושת שייכות טובה. אני לא לבד בעולם הזה. ואם יש לי תחושת שייכות טובה, אין לי סיבה להיות אלים כלפי מישהו אחר. ילדים אלימים כי הם מתוסכלים. ילדים אלימים כי הם לא יודעים איך לבטא את הרגשות שלהם. ילדים אלימים כי הם מרגישים שאיש לא רואה אותם באמת. ואם לא רואים אותם, ילד קטן לא יכול לבוא ולהגיד, אבי תראה אותי, אני במצוקה נפשית. אין להם את היכולת להגיד את זה, לא הקוגניטיבית ולא הוורבלית. אז כדי שיראו אותם, הם פונים לאלימות, למה שאנחנו קוראים התנהגויות מפריעות, כדי שמישהו יראה אותם. זאת קריאת מצוקה.
אז את אומרת שאם המורה קוראת לי ואומרת לי, שמע, הבן שלך מתפרע בבית ספר, הוא בועט ברעיתים, והוא אי אפשר להרגיע אותו, זאת אומרת שהבן שלי צועק לי שמשהו לא
בסדר? תעזרי לי! הבן הזה אומר, רבותיי, אתם מבוגרים, הוא אומר בלי מילים כמובן.
כמובן.
אתם אמורים לדעת, ולי לא טוב בחיים האלה. דורשים ממני משהו שאני לא מסוגל אולי לעשות. לא הצליחו להבין אותי. תראה, גם ברפואה היום הולכים לאקמול פרטני, לפי הגנום שלך. נכון. שזה חלק מפיתוח טכנולוגי.
נכון.
אז על אחת כמה וכמה ביחסים בין בני אדם, כל אחד כל כך מורכב, ולפעמים אלה דברים כל כך פשוטים, לאפשר לילד הזה מקום בתוך הקבוצה שלו, לבדוק מה הקושי שלו, על מה זה יושב, הוא יפסיק להפריע. אנחנו מדברים על ילדים נורמטיביים. אנחנו מדברים על ילדים שהביופיזיולוגיה שלהם תקינה. אנחנו לא מדברים על ילדים בקצוות.
תצרי את כן, בבקשה.
אם אתה שואל אותי, מה שבמקרה הזה, מה שנדרש ונחוץ, זו הדרכת הורים. כי ההורים עובדים עצות. הם לא יודעים איך להתמודד עם בעיות כאלה. אתה יודע את הסיפור שבית הספר אומר שהבית אחראי, והבית אומר שבית הספר אחראי, זורקים אשמה מרשות לרשות. אבל, כמו שאוסנת אמרה, ההורים הם חלק מרכזי בחיי הילד, ומגשר גם בינו לבין מערכת החינוך. פה נדרשת הדרכת הורים, והדרכת הורים הוכיחה את עצמה. זאת אומרת, ככל שההורים באים ומודרכים יותר, התנהגות ילדיהם משתפרת. ואתה יודע מה? מילת המפתח, המילה החדשה של הדור החדש, היא יחד עם הטכנולוגיות האחרות, זו הדרכה, קואוצ'ינג. היום מנהלים רוצים הדרכה, מורים רוצים הדרכה לפעמים פרטנית, והורים כמעט לא יכולים להתמודד היום בתפקידם כהורים ללא הדרכה, או פרטנית או קבוצתית, זה לא משנה.
זה אתגר גדול מאוד להיות הורי היום, אני באמת לא מקנה בהורים הצעירים, משום שכשאני גידלתי את ילדיי, ההשפעה שלי הייתה מאוד דרמטית על הילדים שלי, מה שקרה בתוך הבית, היו מעט מאוד גורמים מתערבים, היום יש גורם מתערב כל כך משמעותי וכל כך חזק, להורים באמת נורא קשה, רוב ההורים גם עובדים, ועובדים הרבה מאוד שעות ביום, ואני אגיד עוד דבר שהוא מאוד חיובי, הורים רוצים לפתח את עצמם, במיוחד אמהות, רוצות לפתח עוד חלקים באישיות שלהם, לא רק להיות אמא טובה.
ופעם אמהות לא רצו?
פחות, פחות. האמהות, אני כבר דור שכן.
סליחה שאני שואל את שתיכן, שתיכן נשים לא מבוגרות, אתן לא נערות צעירות, לשתיכן קריירה.
נכון.
את מרגישה שהילדים שלך הפסידו משהו?
לא, להפך, אני רוצה לחזק את זה. היו מחקרים גם על זה, שאלו ילדים בחטיבות ביניים.
כן.
אמא שלך, אתה חוזר ויש לך כל יום אמא בבית שמגישה לך אוכל חם, לעומת אתה ילד מפתח, אתה חוזר הבית, האוכל מחכה לך בכל מקום אחר ויש לך מפתח, אמא עובדת ועושה קריירה. את מי אתה מעריך יותר? באופן מובהק, ילדים מעריכים הורים שהם לא מיינדד רק להורות שלהם, שיש להם עולמות אחרים, ולכן אני מביאה את זה כמשהו חיובי. אבל מה שאומרת רחל, קחו הדרכה על זה, תפחיתו את נקודות החיכוך, תפחיתו את המקומות שאתם מתבלבלים. זאת ההזמנה, תיקחו הדרכה על התפקיד ההורי שלכם.
בלי שום קשר, פשוט מישהו שלח לי תוך כדי שאנחנו מדברים, שלחו לי על מחקר חדש, מתפרסם באינדיפנדט, שילדים יורשים את האינטליגנציה שלהם מאימהות ולא מאהבות.
נכון.
נכון. שזה,
המחקרים,
זה באמת?
המחקרים.
כן, זה המחקר.
זו המסקנה שהוא כתב לך, אבל אנחנו יודעים, אם אנחנו רוצים לנבא הישגים של ילדים בבית הספר,
כן.
אז אחד המדד המרכזי זו ההשכלה שלהם. עכשיו תשאל למה לא השכלה של
האבא. למה לא השכלה של האבא?
אוקיי, אז זה עומד מאחורי הדעות שלמעשה, אולי זה כבר משתנה, אבל שלהם יש יותר קשר רציף עם ילדיה.
אז אבל... זה לא משהו גנטי, זה משהו שאת אומרת שזה...
יש גם גנטיקה. אוקיי. גנטיקה וסביבה. הרי אנחנו יודעים שגנטיקה היא משמעותית. אז אם יש אימא שהיא, או אב, לחילופים, שהוא מאוד מאוד משכיל, או אינטליגנציה גבוהה, זה יעבור לילדיו. אבל הסביבה יכולה לחנוק את ההישגים הלימודיים, וזה אנחנו יודעים, ויכולה... לפתח אותם. לא כל ילד עם אינטליגנציה גבוהה הוא מצליח בלימודים.
אוקיי, אז בואו נדבר כמה דקות עכשיו, ברשותכן, על אלימות וסכנות ברשת, דווקא.
אוקיי.
ואחר כך אני רוצה לדבר איתך כמה דקות עלייך, אם תרשי לי.
עליי?
כן.
אורייט.
אוקיי. אז באמת, מה עם הסכנות, באמת, אלימות? אלימות מתחילה היום בגיל הגן.
כמו הרבה דברים מתחילים מאוד... בגילאים מאוד צעירים, גם אלימות.
יותר מפעם?
בוודאי.
אוקיי.
בוודאי, תראה כמה ילדים צעירים נעשר מעורבים בעניינים של סקס, שזה ממש לא מין, וזה ממש לא אינטימיות. אבל זה איזה שהם ביטויים של שליטה, של אני גבר. זה לא היה פעם בגילאים כל כך צעירים. ילדים צעירים שותים, ילדים צעירים מעשנים, זה יורד ויורד ויורד בגילאים, כי ילדים הרבה יותר חשופים למה קורה בעולם. שזה הכניסה לרשתות. תראה, אני אתן דוגמה קטנה על הלקוח של ההורים. לפייסבוק יש היום, תמיד היה, אתה יכול להיכנס לפייסבוק רק אם אתה למעלה מגיל 13. אבל הילדים חשופים לזה כבר מגיל מאוד צעיר. אז ההורים פותחים להם פייסבוק והם משקרים, האם אני מעל גיל 13? כן. וההורים אומרים, זה שקר קטן, נו באמת, הילד רוצה, לחץ חברתי, כולם. הילדים ממקסמים את מה שהם לומדים מאיתנו. שקר
אני
קטן
דווקא בעניין
הופך
של
לשקר
פייסבוק,
גדול.
של פייסבוק, אני לא חושב שילד מתחת לגיל 14-15 צריך בכלל להתעסק ולהתחיל לחשוב על זה.
אבל בכלל. זה קורה, אבל זה כבר לא פייסבוק, הילדים לא בפייסבוק.
נכון, פייסבוק זה שלנו שעסקנים.
אתה יודע
שעסקנים.
מה זה טיק טוק?
אני שמעתי על
אתה
זה.
אתה יודע מה זה טיק טוק? זה לכאורה מוזיקה. זה דבר נוראי, משום שאין על זה שום פיקוח. זאת רשת צינית, הילדים נכנסים לזה, הבנות נכנסות לזה, יש שם פורנוגרפיה ברמה נוראית, יש שם מיניות בצורה בוטה, הילדים לא יודעים להכיל את זה, וההורים לא תמיד יודעים מה זה, הם חושבים שזה הריקודים והמוזיקה והדברים הנחמדים, לא יודעים איכן הילדים משוטטים באינטרנט. ילדות צעירות לומדות מה זה אנורקסיה, איך אפשר לרזות, איך אפשר להפסיק לאכול, להכניס אצבע לפה ולהקי, איך אפשר לעשות סמים, מאיפה אפשר לקנות סמים, כלומר, הכל פרוס נחמד, פתוח, והילדים יכולים להגיע. ולכן, גם אלימות נמצאת שם. אז כמו שהכל יורד בגילאים, גם האלימות. הדבר של אלימות הוא, אם אמרנו שככל שאנחנו מחוברים יותר תקשורתית, אנחנו מבודדים בתחושה הסובייקטיבית שלנו, אנחנו יותר מנוכרים, אנחנו יותר אלימים. משום שזה תחושת התסכול. אם לי, אני כל כך לבד, ואני רוצה לצעוק את הלבד שלי, אז בהזדמנות הראשונה אני אתן אגרוף, אני מדברת באופן מטאפורי, למישהו, כי אני לא יודעת משהו אחר. פעם אמרנו שאם ילד מושך בצמה לילדה, אז ההורים אמרו, הוא רוצה להתחיל איתך, הוא אוהב אותך, אבל הוא לא יודע איך להגיד את זה.
נכון.
אז היום לא מושכים בצמה, היום נותנים אגרוף בבטן, היום אומרים משפט נוראי ברשת. כשאני יושבת מולך ורואה אותך, אני יותר בוררת את מילותיי, אני פחות אגרסיבית וגסה כלפיך. אבל אם אני יושבת בחדר לבד במקלדת, יש לי את היכולת...
וכל הגיבורי מקלדת
נכון,
האלה שמגיבים
תשמע,
תגובות אלימות וגזעניות איומות.
תראה את השפה, כמה השפה היא אלימה. כמה השפה... עשו תוכנית מאוד יפה בטלוויזיה, כאן, אצלכם בכאן.
אצלנו הטלוויזיה הכי טובה באזור.
נהדר.
נכון מאוד.
ובדקו... השמיעו לילדים ביטויים מאוד קשים ברשת, והם ממש הצטמררו, ואז אמרו להם, זה אמא שלך כתבה, זה אבא שלך כתב, הילדים לא האמינו.
רגע, אז אני צריך לשים לב גם איך שאני מתבטא ברשת, כי הילדים שלי בסוף קוראים
לא
את
רגע.
זה.
לא רגע, קודם כל אתה צריך, אתה המודל לילדים שלך, לפני כל דבר אחר.
כן, רחל.
בשידור הקודם סיפרתי בדיחה.
כן.
הפעם אין לי בדיחה, יש לי בשבילך סקופ.
מי אני שאל?
אלימות ברשת. לפני כ-4 שנים, אולי אני טועה בשנה שנתיים, משרד המשפטים הוציא, אולי אתה זוכר, תשדיר שהיה במשך חודשיים כל יום, לפני כל מהדורת חדשות, נגד אלימות ברשת, ואני נבחרתי להיות המייצגת של החינוכית של של הנושא, ולצידי היה עורך דין. שהוא אמר מה הסכנות של אלימות ברשת, שזה מביא להתאבדויות וכולי, והעורך הדין הוא הדגיש, אני כמובן דיברתי על הדברים החינוכיים וכולי וכולי, אבל עורך הדין אמר שזה נושא פלילי, נכון. שיש לו עונש והוא גורר עונש. אחרי בערך 3 חודשים הורידו את התשדירים האלה, אתה יכול לראות את זה אם תרצה. ואני הבנתי שירדה האלימות ברשת ככל שיכולים היו לבדוק אותה.
הבנתי.
מה אנחנו למדים מזה? אנחנו למדים מזה שחינוך והתעסקות עם הנושא הזה, מכל צדדיו, גם נכון. מן הצד של אני יודעת שמכון אדלר לא אוהב את המילה הנישה, אבל גם מן הצד של אני אחפש מילה אחרת.
לא, אם זה עבירה פלילית, זה גם הנישה.
זה בסדר גמור.
זה בסדר גמור.
זה בסדר, זאת אומרת,
אם הנישה זה במקום, זה בסדר.
בדיוק, אם אתה מעביר מסרים, אתה מצלם את החברה שלך ומעביר אותה לחברים שלך, זו עבירה פלילית. וצריך לגעת בנושא הזה גם בצד החינוכי וגם בצד המשפטי, וזה הצליח.
יפה. אז עד כאן הנושאים שלנו להיום. אני אספר למאזנים שלנו, למי שעוד לא יודע, שבסוף החודש, את, אסנת הראל, מסיימת את תפקידך כמנכ"לית מכון אדלר, וממשיכה למקומות חדשים. אבל אני רוצה לספרי לנו קצת על עצמך. איך הגעת לזה בכלל להיות, איך הגעת לאדלר?
חזרתי משליחות בארצות הברית, התעלמנתי, ורציתי להמשיך את הלימודים שלי, אני למדתי בארצות הברית כל מיני דברים, אבל בין היתר גם תואר שני בטיפול משפחתי וזוגי, ורציתי לעשות לזה לוקליזציה ישראלית, לקבל תעודה ממוסד ישראלי, והתחלתי לבדוק, שלחתי את הקורות שלי, חיים שלי למכון אדלר, ואז מישהו שמכיר מישהו, לא חשוב, אמרו, וואו, תראו את הקורות חיים שלה, אתם צריכים שהיא תעבוד כאן, לא תלמד כאן, ביקשו ממני לנהל את הבית ספר להורים, אני צוחקת ואומרת שנתנו לי קופסת נעליים ובפנים כרטיסיות, ואמרו לי, אלה לקוחות. ואחרי שנה וחצי חל שינוי, המנכ"לית שהייתה באותו זמן עזבה, והציעו לי להיות מנכ"לית, ואמרתי, ברגע, מה, מי, מו? והשאר זה היסטוריה, ומאז אני מנכ"לית המכון 16 שנים.
ובזמן שהיית מנכ"לית, המשכת לעבוד בפועל ולטפל בו ולדריך הורים?
לא, לא, לא. אני עוסקת, אני מאוד קשובה לזה כל הזמן, אני מעורבת בהרבה מאוד החלטות, מאוד על יד, אני לא קלינית, אני ניהולית ומכירה את התכנים האלה מהיבטים אחרים.
הבנתי.
אני רוצה להגיד שמכון אדלר זו עמותה, ואחד הדברים שכל כך מרגשים אותי, זה הנגיעה בבני אדם, זה באמת לתת לאנשים כלים לחיות ברווחה נפשית טובה יותר. ובמהלך השנים פיתחנו גם בתי ספר, יש בית ספר לפסיכותרפיה, בית ספר לאימון, ובית ספר הכי גדול בעולם, במכון אדלר ישראל, להכשרת מדריכי הורים, גם בקבוצות וגם פרטני.
אפילו פגשנו במסדרון באחת התוכניות
נכון,
שלנו, אחת הבורות שלך.
והיא כל כך התרגשה, אתה נכון, ראית את זה.
נכון, אני ראיתי.
זה לימודים משנה חיים באמת. ויש לנו את המרכז ליחסים במשפחה, שאנחנו מזמינים אנשים באמת לקבל הדרכה, או בקבוצה, או באופן פרטני, ואם יש בעיות נפשיות, רגשיות, אז יש טיפול נפשי, יש טיפול במשברים במשפחה. לכולנו יש משברים במהלך הדרך. חשוב לי להגיד שהגעתי למכון אדלר מהעולם העסקי. הייתי דירקטור לשיווק בינלאומי של חברת מטוסים.
אוקיי.
שיווקתי בעולם מטוסים. קבעו איתי פגישות במסעדות הכי טובות בעולם, איפה שמגישים את היין הכי טוב בעולם, וחתמו לי על צ'ק של $2,000,000. למדתי להטיס מטוסים בעצמי. רציתי להבין מה קורה לבן אדם שנותן לי $2,000,000 כדי שיהיה לו מטוס. מבחינה פסיכולוגית רציתי להבין את מה שחווה אדם כזה.
עשית גם רישיון או שרק...
הגעתי עד לסולו.
הגעת עד הסולו,
כן,
ואז...
יש לי 30 שעות טיסה, גם היום מדי פעם אני חוזרת לטיסה, אני מאוד אוהבת את זה. מה שאני רוצה להגיד, שהשנים שלי במכון אדלר לא יסולאו בפז. היין, המסעדות, האושר הזה, הוא שום דבר, המהות של היכולת לתקשר עם אנשים, היכולת לאהוב, היכולת להיות נאהב, היכולת להתחבר לבני אדם באופן אותנטי, באופן שמכבד את האחר, זה מהות החיים בעיניי. אחר כך, השמיים הם הגבול. באמת, ילד שגדל באיזשהו מקום לא חממה, לא פינוק, אבל כלים לחיים, הוא ילד שיגיע לכל הישג שהוא ירצה.
את יודעת מה אבא שאני נוהג להגיד על פינוק ילדים?
כשגיסי... זה כמו הזנחה.
לא, הוא אמר, אני מפנק את הנכדים שלי והם יצאו לי לא רע. אז אני טוען שזה בגלל שהוא הסבא.
נכון.
לא בגלל, אם האבא והאמא מפנקים יותר מדי, אז אולי פה יש בעיה. אבל התפקיד של סבא וסבתא זה באמת לפנק, לא?
תפקיד של סבא וסבתא להיות סבא וסבתא, מה שעולה עם כבוד לערכים החינוכיים שההורים מבקשים לילדים שלהם. הנכדים שלי הם לא ילדיי. ואני נכון. צריכה לכבד, אם הילדים שלי אומרים, אנחנו לא מרשים לילדים שתייה ממותקת, אז גם אצלי לא תהיה שתייה ממותקת.
זה ברור לגמרי.
זה, לא תמיד.
זה יש כאלה שאומרים אצל... זה אחד הדברים הכי נוראים בעולם.
בוא נחזור לאוסנת.
כן, כן זהו, בוא נחזור
לנושא המרכזי.
אז הנה, תעברי את הנועה של אוסנת קצת.
תשאל אותי, איך הכרת את אוסנת?
באמת, איך הכרת את אוסנת? היית דיקנית של בית הספר למדעי התנהגות במכללה למינהל.
נכון.
זה לא קצת... אנדרגרד?
לא, ואז אני הכנסתי את אדלר ואת אוסנת לתוכנית ללימודי משפחה, ונתתי לאדלר אשכול, זאת אומרת, הבחורות או הבחורים שלומדים תואר שני לימודי משפחה במכללה למינהל, יש להם מעין התמחות מסוימת באדלר. ואז הכרתי את אוסנת, ואוסנת נכנסה למשרד, ואני ראיתי, שראיתי את ההתלהבות שלה, ואת החום שלה, ואת הירידה שלה לפרטים בכל דבר, ואת האכפתיות שלה, חשבתי שרק עכשיו היא התחילה לעבוד, שזו השנה הראשונה שלה.
באמת?
השנה הראשונה, השנייה, אני לא ראיתי התלהבות כזאת. והתאהבתי באכפתיות, בהתלהבות, יחד עם זה החום והרגש וההנאה של פרויקטים. היא פה צנועה, היא דיברה על כל מיני עניינים חינוכיים, אבל אתה יודע כמה פרויקטים היא הכניסה, עכשיו היא הכניסה אחד הפרויקטים שעוד ידברו עליו הרבה בישראל.
עם הביטוח הלאומי.
עם הביטוח הלאומי, היא מכניסה פרויקטים, היא כל עולמה...
איזה פרויקט? זה שאני הצעתי אולי, זה שחשבתי עליו, שלתת לכל מי שנולד לו ילד איזשהו...
בוא נרים את זה.
זה עוד בתוכנית שלה.
בוא נרים את זה שכל פעם שנולד ילד, לתת חצי מהביטוח הלאומי בלידה, ועוד חצי אם הוכחת שלמדת מה זה להיות הורה. יש מקום לעשות את זה במדינה.
הנה, כבר אתה רואה, יש לה פרויקט.
את רואה?
בוא תושיט לי יד.
יש לה פרויקט.
את עוד לא סיימת את התפקיד, יש לך עוד 20 וכמה ימים לתפקיד, ואת כבר מפתחת את הפרויקט הבא.
אתה יודע שפנו אליי לפני שנתיים
מבולגריה. היא ג'ינג'ית.
פנו אליי מבולגריה, הגיעה אליי בחורה מקסימה, עם מכתב, אמרתי, אבל יש היום אימייל, למה את באה מהמכתב? אז היא אמרה, לא, אנחנו כל כך מתרגשים, החלטנו לתת לך את המכתב אישית. הם רצו לשנות את הגישה החינוכית בגני הילדים בבולגריה. הם עשו סריקה ובדיקה מה קיים בכל העולם. ושמעו מכאן ומכאן ומכאן, תפנו למכון אדלר ישראל, הם כבר יעזרו לכם. ומזה שנתיים אנחנו מלווים את בולגריה בשינוי הגישה החינוכית להכניס אדלר בגני הילדים. אז השמיים הם הגבו למה שאנחנו...
אוסנת, אז אני מבין...
אוסנת אדלר, א' א' מתחיל
באלף. אז אני מבין...
זה קודם כל אדלר, ואחר כך אני בתוך זה.
ואז, רגע, ואז כשסיימתי להיות דיקנית,
כן.
אז נוצרו בינינו קשרי עבודה, ואוסנת לקחה אותי לאדלר. ועכשיו, אחרי שנתיים וחצי, היא הולכת לעזוב אותי שם.
אין בעיה, אני נראה לי שאת תסתדרי ושאתם אותי פגשו, וגם אנחנו עוד ניפגש.
זה בטוח.
אבל זהו, להיום נגמר לנו הזמן. אז קודם כל, תודה רבה לכן, אוסנת הראל, מנכלית מכון אדלר עד סוף חודש זה, ולך רחלי פסטרנק, סוציולוגית, דוקטור רחלי פסטרנק, סוציולוגית של החינוך והמשפחה, דיקנית לשעבר של בית הספר למדעי התנהגות, במכללה למנהל והיום אחראית למחקר ופיתוח באדלר. תודה רבה לכן עוז, מיד אחרינו יהיו פה יובל סלע ומאיה אביבי. בלבלתי בשמות. מאיה סלע ויובל אביבי, סליחה. עם מה שכרוך, מגזין הספרות שלנו.
אגיד לך תודה רבה, בהצלחה במה שתמשיך. עונג, עונג לשוחח איתך.
תודה רבה, והשיר הזה, משהו חדש מתחיל, מוקדש לך.
אמצע הרחוב ומי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו דברים קורים תמיד בזמן נכון באים הולכים ביני המון את עיניי תראי ומה גם נקרי חושך מתגנב מונית שם מחכה חתול רחוב קטן גובע ברעב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקים מציץ מהחלון שם במרחקים עולה כבר אור ראשון קטע של רחוב קורע מתחתיו משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו מתחברות לכאן משהו חדש מתחיל אצלי